ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 14 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו: רבי יוחנן דוחה מקור שמובא על ידי רבי זכאי שאוסר טלטול בין לחיים, כוונה לחי מול הלך, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, וגם אוסר טלטול ותחת קורה. אביי ורבה חולקים במהו דעתו של רבי יוחנן בנידון זה. אנחנו נשתמש בפס כפול להגיש את השמות של אביי ואחר כך רבה, ומעוין שידגיש את השאלה מנה אמינה לה. הגמרא: תני רבי זכאי קמי דרבי יוחנן. רבי זכאי השמיע את המקור התנאי הבא בנוכחות רבי יוחנן: בין לחיים ותחת הקורה. אנחנו התעכבנו בשוע הקודם בביטוי לחיים שהוא לשון רבים, הכוונה למבואות בכללות, אבל כשמדובר במבוי אחד, הכוונה בין הלכי שעומד בפתחו. אז באזורים האלו מול הלכי תחת הקורה נידון כקרמלית, וזה אומר שאסור לטלטל שם. קרמלית הרי זה רשות דרבנן, שהוא רשות שעשו מדרבנן לטלטל שם. אמר לרבי יוחנן, אחרי שהוא שמע את המקור הזה, אומר: פוק תני לברא. זאת אומרת, תוציא את הברייתא הזאת החוצה, לא נתייחס אליו, אלא מותר. אז רבי יוחנן, בניגוד לברייתא שאוסר, רבי יוחנן אומר מותר. אמר אביי, מסתבר במילתא דרבי יוחנן, תחת הקורה, אבל בין לחיים אסור. תחת הקורה יהיה מותר לטלטל, ואנחנו ממשיכים את הלשון, את המושגים של השיעור הקודם, לא נרחיב שוב פעם, כי אנחנו יוצאים מהנחה שכל אחד למד את הדפים הקודמים. אז מה הסברה שעומד מאחורי דברי אביי, ש מסכים שתחת הקורה תהיה אסור, כי הוא שתחת הקורה תהיה מותר, כי הוא סובר שחודו החיצון של הקורה יורד וסותם. אז הסתימה שיוצרת הקורה היא השפה או החוד החיצון. ממילא תחת הקורה עדיין מותר לטלטל שם, אבל בין לחיים אסור. ורבה אמר, בין לחיים נמי מותר, לא רק תחת הקורה, אלא גם תחת, גם מול הלכי. לפי רבה, רבי יוחנן מתעלם או לא גורס את המקור לגמרי. אמר רבה, מנה אמינא לה. אתם יכולים לראות עוד כמה שורות, אביי אומר מנה אמינא לה. אז לפי רבה, מנה אמינא לה, שבכל המקומות, בין הלחיים, בין תחת הקורה מותר, דחיית הרבימי אמר רבי יוחנן, וכאן קבקבנו רבי יוחנן, כי אנחנו מנתחים את הדעה של רבי יוחנן לפי רבה ואביי. אז רבה אומר, הוא מביא מקרה שבא הרבימי, מצטט רבי יוחנן, מקום שאין בו דלת על דלת. אנחנו מפנים כל אחד להסתכל בציורים של ספר ציורים. אנחנו בחרנו להשתמש בספר פירוש חי, וכאן מדובר בפירוש חי, ציור מספר 99. שם מתואר, מצויר את הדבר הזה. מקום שאין בו דלת על דלת, מותר לבני רשות רבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו, כאילו הם יכולים להניח פריט על זה. אדם הולך ברשות הרבים ויכול להניח מסע שלו מסוי פריטים שיש ברשותו על הדבר הזה, ובלבד שלא יחליפו, שלא ישתמשו במקום הזה שאין בו ארבע תפחים, להעביר מרשות הרבים לרשות היחיד. אבל להניח על המקום הזה מותר. זה מה אנחנו רואים מכאן, שמקום צר שפחות מדלת פחים, אין שם בעיה. אומר רשי לקראת סוף שעות הקצרות, ובבד שלא יחליפו, דלא למו שאנשים לא יגידו דקמאיו מרשות הרבים מרשות היחיד, ואתי למי שהיא הוצאה בשבת. כי זה נראה, למרות שבפועל או מעיקר הדין זה לא כך, אבל זה נראה כאילו אדם מעביר מרשות הרבים לרשות היחיד, ואנשים יגידו שאין איסור הוצאה בשבת. ובין לחייהם נמי, אפילו חשבת למקום בפני עצמו, בתל להכה ולהכה ושרי. אנחנו נחזור לגמרא. אביי חולק על רבה, ואביי הוא בדעתו שבין לחיים אסור, ואביי הוא אומר הטעם בגבוה שלושה, שם היה מותר כי מדובר בנכון מקום שאין בו ארבע תפחים, אבל היה גובה של שלושה. ואומר רשי בגבוה שלושה דמינקר ניכר, אבל בין לחיים דלא מינקרה דוחתה, לא ניכר המקום הזה, אישר לטלטל אתם, אתי להחליף ולהפוקי לרשות הרבים. אנחנו חוזרים לגמרא, והשורות הבאות מסומנות כנקודה ארוכה, שש שורות. אמר אביי, מנה אמינה לה, שבין לחיים אסור, ואמר רב חמה בר גוריא, אמר רב, אנחנו ממליצים על ציור מספר 100 בפירוש חי, תוך הפתח צריך לחי אחר להתירו. אומר רשי, תוך הפתח כגון מבוי שיש פצימים רחבים לפתחו מכאן ומכאן, ומומלץ שוב פעם הציור שהוא מצייר שם מה הם או אלו פצימים, שאותם פצימים עומדים בפתחו של המבוי משני הצדדים, והן הן לחיים שלו. צריך להעמיד לחי אחר מבחוץ אם ירצה להשתמש בין הפצימים. אז אנחנו חוזרים לגמרא, וכי תימה, אולי תגידו שאותו מקום שהוא בין הפצימים, דעית בי ארבע על ארבע, שהוא מקום חשוב בפני עצמו, ואומר רשי דעית בי ארבעה ברוחב הפצימים, במשך המבוי, וכל ארבע רשות באנפי נפשי וקרמליתי, ומדרבנן אסורה. אולי תגידו כך, שאותם צימים מרשות רבים לכיוון פנים המבוי, יש שם ארבעה טפחים אורך לכיוון פנים המבוי, ולכן צריך לחי אחר להתירו. אבל זה לא. ואמר רב חנין בר רב, אמר רב, תוך הפתח אף הפי שאין בו דלד על דלד צריך לחי אחר להתירו. אז אנחנו רואים שבין לחיים, הרי אותם צימים משמשים כלחי למבוי, ואסור לטלטל שם, גם אם אין שם ארבעה טפחים. ורבה מגיב, הוא אומר, הטעם לגבי דינו של רב, הפצימים האלו, זה פתוח בקרמלית. אין רשות רבים עובר שם, אלא רק קרמלית עובר שם. אבל לרשות הרבים, לפי דברי רבה, אז מה לגבי רשות הרבים ממש? שרי, אתה תגיד שאין צורך ללחי אחר להתירו? זה נשמע תמוע. יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה, זה ביטוי. יציבה זה אזרח, הוא למטה, והגר, הזר, הוא למעלה. מה איך זה נוגע אלינו אותו ביטוי? זה רשי כותב יציבה אזרחי, כאילו אנחנו מחמירים כשיש רשות פחות חמור דווקא. אתה אומר שאם קרמלית עוברת על יד אותו מבוי, אז צריכים לתקן את הכניסה שלו, שהוא נחשב בזה שאמרת שצריך לחי שם, אז אתה אומר שהוא נחשב כקרמלית, וקרמלית עוברת כמו הכביש הראשי, הוא קרמלית, הוא לא רשות הרבים, אז בזה צריכים תיקון, צריך לשים לחי אחר. אבל אם רשות הרבים שהוא רשות הורית עוברת שם, אז אין צורך לתיקון. זה נשמע כעולם הפוך, וזה מה שעומד מאחורי הביטוי, יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה. ומה רב העונה? אין? נכון, זה בדיוק כך. מצא מין את מינו ונאור. בין הפצימים אמרנו שלפי הבעיה, בין הפצימים הוא נחשב קרמלית, והכביש שעובר בפני אותו מבוי גם כן קרמלית, אז מצא מין את מינו קרמלית שבחוץ מתחבר כאילו עם הקרמלית שבין הפצימים וניעור. אנחנו נסתכל ברשי, מצא קרמלית שבין לחייהם, שלא היה בו שיעור קרמלית, דיברנו על פחות מארבעה, מה שרב אמר מקודם, את מינו שחוץ על אותו כביש שעובר על ידו, וניעור נתחזק על ידי מינו, וניעור משנתו, שהיה בתחילה בתל אצל שאינו מינו. מקודם אותו אזור בין הפסימים היה בטל אצל האינו מינו, זאת אומרת לא היה לו איזו משמעות או צורך לתיקון מיוחד. ורש"י מביא דוגמה לרעיון הזה של מצא מינו את מינו ונאור. ממשיך רש"י בדיבור הבא, אבל פתוח לרשות רבים, שלא זה מינו ולא זה מינו, ולכאן הוא כאן בתהילה, אותו מקום בין הפסימים, לא, הוא אינו מינו של רשות הרבים ממש, ולא אינו מינו של הפנים המבוי שהוא רשות היחיד. אנחנו חוזרים לגמרא. רק נחזור על דברי רבה עד עכשיו, שבדעתו של רבה, רבי יוחנן אומר שבין לחיים מותר, אבל אם עובר שם קרמלית, אז שייך דברי רב. אבל אם עובר שם רשות הרבים, אין צורך לתיקון נוסף. ממשיך הגמרא. וכאן אנחנו ממשיכים עם קושיה ארוכה. אתם יכולים לראות שהשורות הבאות מסומנות בהתאם עד שורה שלישית מהסוף, קושיה. אמלי רב הונה ברי רב יהושע לרבה, ואת לא תסברה דבין לחיים אסור? אני מדגיש לפי רב יוחנן, והמר רבה בר חנה אמר רב יוחנן. אנחנו נראה דווקא כמו אביי, שאין להתיר בין לחיים. ויש לפתוח ציור מספר 102 בפירוש חי, מבוי שרצפו בלחיין פחות מארבעה. אז אתם יכולים לראות בציור שאותו מבוי העמידו שם רצף של לחיין, לחי ואחר כך עוד לחי ואחר כך עוד לחי לכיוון פנים המבוי, והרווח בין כל לחי הוא פחות מארבעה טפחים. בנו למחלוקת רב שמעון ורבנן. אנחנו הזכרנו את זה בשיעורים הקודמים, שלפי רבי שמעון גמליאל, פחות מארבעה זה נחשב לבוד, נחשב מחובר. מה שאין כן לפי רבנן, מעבר לפחות, רק פחות משלושה טפחים זה לבוד, אבל מעבר לכך, משלושה טפחים ומעלה, אינו לבוד, אינו נחשב מחובר. אז הלחיים האלו הם בשיעור רווח בין כל אחד ואחד פחות מארבעה. זה מכניס אותנו למחלוקת רב שמעון בן גמליאל ורבנן, ורב שמעון בן גמליאל דאמר אמרינן לבוד, וזה מה זה אומר לנו? שכל הלחיים האלו נחשבים מחוברים, נחשבים כלחי אחד. אז מה התוצאה מכך? משתמש עד חודו הפנימי של לחי הפנימי. אם כולם נחשבים לחי אחד, אז מותר לטלטל עד חודו הפנימי של לחי הפנימי. לרבנן דאמרי לא אמרינן לבוד, משתמש עד חודו הפנימי של של חיצון, כי רק החיצון הוא הלחי, הוא הלחי של המבוי הזה, לא שער על החיין. אבל, וכאן העיקר, אבל בין לחיין, בין מה שמוגדר כלחי, דכולי אלמה אסור, רואים שכולם אוסרים שימוש, כל אחד לשיטתו אסור להשתמש מול הלחי. ורבה, הרי לפי רבה מותר להשתמש בין הלחיים, מול הלחי. אז מה הוא מגיב? רבה אמר, הטעם, המקרה שהבאתם עכשיו, בשמו שם, אותו מבוי שצפור בלחיין, הטעם נמי, תפתוח לקרמלית. וזה גורם החמרה לאזור הזה של בין הלחיים, כי הכביש שעובר שם הוא קרמלית. אבל לרשות הרבים מהי? לפי שיטתך, אם עובר שם רשות הרבים, אם אותו מבוי נפתח לרשות הרבים, מה תגיד? שרי, אתה רוצה להגיד שמותר להשתמש בין לחיים? יציבה בערה וגיורה בשמי שמעיה, דווקא בגלל שרשות קל יותר, דיינו קרמלית שהוא דרבנן, הוא גורם להחמרה? אין. כן, ככה אני אומר, מצא מין את מינו וניעור. העובדה שעובר שם קרמלית, והאזור הזה בין לחיים נחשב גם כן קרמלית לענייננו, אז זה מה שמחמיר האזור ההוא שבין לחיים. כעת אנחנו עוברים לעמוד ב', נציין שראינו בגמרות המסומנות שלוש שורות מסוף עמוד א', מעל שמו של רבה מספר אחד, זה התשובה הראשונה, כדי שדברי רב הונא בר רבא יוסף לא יהיו קשה על רבא, ונחזור ונזכיר לעצמנו, רבא דחה את הקושיה בזה שהוא העמיד את המקרה שהביא רב הונא בר רבא יוסף, דהיינו הוא ציטט את רב יוחנן בעניין מבוי שרצפו בן החיים, ורבה העמיד את זה שמדובר שם במקרה מיוחד, המבוי פתוח לקרמלית. וכאן בראש עמוד ב' מספר 2, רב אשי אמר, ונסתכל ברשי למעלה, שורה ראשונה, רב אשי אמר, לעולם בין לחיים לרבי יוחנן מותר, וזה מה שרבה אמר, מה שרבה עצמו אמר בתחילת הסוגיה. והי דאמר רבי יוחנן, ממשיך רשי, וזה שאמר רבי יוחנן דשייכה פלוקתיו דרבי שמעון ורבנן להכה, בעניין אותו מבוי שרצפו בלחיים, כגון דהווה משך רציפה זו ארבע אמות באורך המבוי. ואנחנו עוד מעט נתקדם בגמרא, אבל לא לפני שנציין מה שלא הסברתי מוקדם יותר, כשהגמרא הציגה את הציטוט של דברי רבי יוחנן, דהיינו רב הונא בר רבא יהושע, שהוא הקשה על רבא מציטוט של דברי רבי יוחנן, בסך הכל רבי יוחנן אמר מבוי שרצפו בלחיים פחות מארבע בנו למחלוקת לבשימו לבנן. והשורות שמופיעות אחר כך, עד שלוש שורות מהסוף, שמוזכר בתוך השורות האלו איסור שימוש מול הלחיים, עד כדי כך שבסוף הקושה הגמרא אמרה אבל בין לחיים דכולי אלמה אסור. השורות האלו לפי תוספות בדיבור מתחיל שוב פעם בעמוד א' תוספות דיבור מתחיל לרב שמעון גמליאל אינם מדברי רב יוחנן, ולכן בש"ס עוזר בגמרות המסומנות אתם יכולים לראות שהקפנו את השורות האלו בסוגריים כדי לבדל אותם מרצף דברי רב יוחנן. עכשיו כל ההרחבה הזאת שלנו בדקה האחרונה הוא כדי להבין את דברי רב אשי כאן, שבסך הכל רב יוחנן עצמו אמר מבוי שעוצפו בלחיים פחות פחות מארבע דלת טפחים המרווח ביניהם, באנו למחלוקת רב שמעון גמליאל ורבנן, ואומר רב אשי שמדובר בכגון, רב אשי אמר כגון שרצפו בלחיים פחות פחות מארבעה במשך ארבע אמות. מומלץ ציור מספר 104. אז על זה מדובר. ממשיך הגמרא, לרבן שמעון בן גמליאל ואמר אמרינן לבוד, הווה לי מבוי. כל הרצף הזה של חיים הוא בעצם יצירת מבוי, וצריך לחי אחר להתירו אם הוא עצמו נחשב מבוי, דהיינו מבוי ולא לחי, אז צריך לחי כדי להתיר אותו. ולרבנן דאמרי לא אמרינן לבוד, לא צריך לחי אחר להתירו. ואני פשוט מוסיף כאן שלא דובר בכלל בעניין שימוש בין הלחיים. כל העניין הזה של שימוש בין הלחיים לא היה לפי תוספות חלק מדברי רבי יוחנן עצמו. כל האמירה של רבי יוחנן זה רק לדבר על מקרה שבו יחלוקו רבי שמעון גמליאל ורבנן, כפי שהגמרא אמרה עכשיו. שואלת הגמרא, ולרבן שמעון בן גמליאל להווי כנראה מבחוץ ושווה במפנים, איך שמע רב יוחנן בשמו של רבי שמעון גמליאל שיש צורך ללחי אחר? למה שלא נראה לומר, וכפי שאפשר לראות בציור 105, שהסידור הזה של רצף הלחיים הוא בעצם מצב של נראה מבחוץ ושווה מבפנים? ואם תשאלו איך מדברי הגמרא ניתן לומר שזה נראה מבחוץ בכלל, ועל זה מסביר רש"י. אנחנו נלמד ביחד רש"י ממול פחות יותר, ולרבן שמעון נהי נמי דכולי חד, הוא שכל הרצף הזה של הלחיין הוא אחד ונידון משום מבוי. אפילו הכי, איך היא שמע רבי יוחנן מדרבן שמעון דבייד לחי אחר להתירו? לשתרי היי מבוי, אפי הכלל של בנראה מבחוץ, אנשים שעוברים ברחוב יכולים לראות שיש כאן לחי, למרות שהוא ושווה בבפנים. דהה מסתמה כי אוקמה ללחי כמה משכו כמעה כלפי חוץ, שכן דרך כל מעמידי לחיים כדי שיראה. ורש"י מביא גם ציור כזה, נקרא את הרשי, את המילים האחרון עוד פעם, כדי שיראה מבפנים ומבחוץ, שהוקבר שם, הוקבר שם לשם לחי. אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים ברשי, שאנחנו הוספנו, וכיוון דראשון קצתו נמשך לחוץ, כי הדה הושבעו מבפנים ברציפת לחיים הללו, ועשור כותר, מיהן לשטרים אבוי, והיא בליטה כמיתה הנראית מבחוץ, דאמינן לכמן, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. אז בקיצור, השאלה היא, איך רב יוחנן אמר שלפי רבן שמעון בן גמליאל, יהיה צורך ללחי אחר להתירו? נחזור עוד פעם על הקושיה כעת. לפי רב אשי, שאמר או פירש את רב יוחנן כאומר של רבן שמעון בן גמליאל, שאומר שאומרים לבוד, יש צורך ללחי אחר להתירו. אומר הגמרא, אני לא מבין למה יש צורך ללחי אחר להתירו. הרי זה מצב, כמו שהוכחנו, וגם כמו שמצויר, זה מצב שנראה מבחוץ ושווה מבפנים. וזה אמור להיות לחי לכל דבר. אז אין צורך ללחי אחר. יש כבר לחי. הגמרא עונה, מידי הוא טיימה אלה לרב יוחנן? כל הדיון שלנו כעת הוא בשיטת רב יוחנן, הקיאת הרב אינם הרב יוחנן, הנה כבכבנו רב יוחנן שוב פעם, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון משום לחי. ומאחר שכן, יש צורך ללחי אחר. אומר רשי, מי דהותיימה? כלומר, מי מותבינן אי תיופתא אלא לרב יוחנן? דיאליף מלאבו דרב שמעון, פסולה להי מבוי. והסיבה שהוא אינו משמש כמבוי, כי אינו נידון. נראה מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון. אל כך, אי אמינן לאבו, כמו רב שמעון אומר, באי לחי אחרינה. אנחנו חוזרים לגמרא, והדיון הוא באמת סביב הנושא הזה, וכך כתבנו בשוליים: 1. נראה מבפנים ושווה מבחוץ, 2. נראה מבחוץ ושווה מבפנים, אם נידון משום לחי. ויש כמובן לפתוח את הספר ציורים, ואנחנו ממליצים על ציור מספר 107 ואחר כך 109 בספר פירוש חי. אתמר, נראה מבפנים ושווה מבחוץ, נידון משום לחי. זה מה שאתם רואים בציור מספר 107. נראה מבחוץ ושווה מבפנים, יש כאן מחלוקת. רבי יחיא ורב שמעון ברבי, אחד אמר נידון משום לחי, שזה מספיק אם הוא נראה מבחוץ, למרות שמי שעומד בתוך המבוי אינו רואה, ואחד אמר אינו נידון משום לחי. אז יש כאן שתי דעות. בינתיים אנחנו לא יודעים מי אמר את מה. רק כתוב בגמר, אחד אמר כך ואחד אמר כך. לכן מציע הגמרא תסתיים, דרבי חייא הוא דאמר נידון משום לחי, שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, כשר כלחי, זה דעתו של רבי חייא. דתני רבי חייא. אנחנו מביאים ברייתא, שכידוע רבי חייא היה אחד ממחברי הברייתות, וגם מומלץ ציור מספר 110, כותל שצידו אחד כנוס מחברו, בין שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, כבכבנו כי על זה אנחנו מתמקדים כעת, ובין שנראה מבפנים ושווה מבחוץ, נידון משום לחי. אז אנחנו רואים שהמקרה הזה של נראה מבחוץ ושווה מבפנים, לפי רבי חייא, נחשב לחי. תסתיים. אז מכאן אפשר באמת להגיע למסקנה הזאת שרבי חייא הוא זה שהכשיר. הגמרא שואלת, ורבי יוחנן, מי לא שמיע לה? רבי יוחנן, שקבענו מקודם שהוא אמר אינו נידון משום לחי, מה, הוא לא שמע את הברייתא הזאת אלא שמיע לה ולא סבר לה? הוא כן שמע אותו אבל לא מקבל אותו. הגמרא שואלת, ורבי חייא נמי לא סבר לה? אפשר להגיד אותו דבר לגבי רבי חייא. רצית לומר מקודם שהיו שתי מנדרמים, אחד אמר כך, אחד אמר כך, ורבי חייא הוא זה שאומר נידון משום לחי. מי אומר? אולי כמו שאמרת רבי יוחנן לא סבר לה, גם רבי יוחנן לא, גם רבי חייא לא סבר לה. הגמרא עונה, איך אתה משווה בין המסקנה שלנו לגבי רבי יוחנן לרבי חייא? בשביל מה רבי יוחנן לא סבר לה? משום אחי לא תני לה, לכן הוא לא לימד את הברית הזאת. אלא רבי חייא, איתה דלא סבר לה, למה לי למתני? אם הוא לא מקבל אותו, למה שהוא ילמד את הברית הזאת? אלא עצם זה שרבי חייא השמיע את הברית, הסימן שהוא סובר כך. לפני כעת לשוליים תחת הכותרת נושא, וכתבנו בסוגליים המשך, שיטת רבה ברב הונה, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. לכן כתבנו המשך, אנחנו ממשיכים בנושא הזה, והגמרות המסומנות מראות משולשים, ותחת הכותרת מבנה כתבנו סדרה של קושיות שיש להקשות. אם אומרים דנראה מבחוץ ושווה מבפנים נידון משום לחי, כלומר אם אנחנו אומרים כך אז יש להעלות קושיות. קושיות אלו מבוססות על המקור חצר קטנה שנפוצה לגדולה, דקטני הטעם קטנה אסורה. לכאורה, אם נראה מבחוץ ושווה מבפנים נחשב כלחי, למה שהקטנה תהיה אסורה? הרי אתם רואים ש... נכון, מי שעומד בתוך הקטנה זה נראה נפרץ במלואו, אבל אם אתה עומד בגדולה, אתה רואה שיש אגפיים, אותו המשך משני צדידי הכניסה לקטנה, למה שלא נחשיב אותם כלחיים מדין נראה מבחוץ? פס הכפול שנראה בהמשך הגמרא מהווה סימון לתשובות. אז יש קושיות ותשובות. כעת חוזרים לגמרא, אמר רבה ברב הונה, נראה מבחוץ ושווה מבפנים נידון משום לחי. אמר רבה ומות וינן השמייטן, ורבה עצמו אומר, מן הסתם זה רבה ברב הונה אומר, שיש להעלות קושייה על מה שאמרנו. תשימו לב שהשורות הבאות, אנחנו מדברים על חמשת השורות הבאות, הן מסומנות כקושייה ארוכה. יש גם בגמרות שלנו, שס המסומן שס עוזר, הערה בשוליים אצל הכוכביות, כתבנו הערה על מבנה הסוגיה. עד סוף עמוד זה, עד סוף עמוד זה יש שלושה ניסיונות להקשות על רבה ברב הונה, והגמרה עונה על קושיות אלו. בעמוד הבא הגמרה מקשה שאלה ארוכה ונשארת בכך נגד רבה ברב הונה. אז אם אנחנו עוברים לדף י' עמוד א', אתם יכולים לראות מה שהשורות שמסומנות כקושיה ארוכה. ובסוף הקושיה הזאת הגמרא אומרת, אפשר לדלג לשם ולראות כבר, אלא לאו שמאמינן נראה מבחוץ ושווה מבפנים אינו נידון משום לכי שמאמינה, וזה דלא כרבה ברב הונה. אנחנו נחזור לגמרא אצלנו. ומותבינה לשמייטן, חצר קטנה שנפרצה לגדולה. המקור הזה כבר התייחסנו לזה בדפים הקודמים, וגם ראינו ציור שמתאר את זה, ציור מספר 69 בספר פירוש חי. אז אנחנו רואים שכתוב פה גדולה מותרת וקטנה אסורה, בפני שהיא כפתחה של גדולה. הזכרנו מוקדם יותר שהקטנה הזאת היא נפרצה במלואה. אנחנו נסתכל ברש"י שנפרצה לגדולה, התייחסתי מדי מוקדם לרש"י כאן, אבל יש רש"י שמופיע מוקדם יותר בדפים שהתייחסו למקור הזה. בכל אופן, אנחנו נתקדם. ואם איתה שנראה מבחוץ ושווה מבפנים נידון משום לכי, קטנה נמי תשתרי בנראה מבחוץ ושווה מבפנים. ואנחנו כעת עוברים לרש"י שהתייחסתי אליו יותר מוקדם. חצר קטנה שנפרצה לגדולה, קטנה נמי תשתרי, דלא ליסו בני גדולה עליו, שבני הגדולה לא יאסרו על הקטנה, אלא להווה נמי פתחה לגבה. למה שלא נחשיב את הכניסה לקטנה כפתח להיות כשני חצרות ופתח ביניהם, ואף אגב דשווה מבפנים, שהעומד בתוכה בקטנה רואה כל כותלי אורכה שווין, שאין שם מכותל רחבה לפי אותיה כלום, והווה מלואה, זה מה שאנחנו כינינו מקודם פרוץ במלואו, הרי מבחוץ בתוך הגדולה נראים לה שיעורין, מכותל זה מכאן ומכאן, אותו עודף שהגדולה עודפת על הקטנה, דה גדולה בהוא משטריה, דרך העודפים האלו אנחנו אומרים שהגדולה מותרת, משום לדידה נראית מבפנים. מי שעומד בתוך החצר הגדולה רואים את העודפים האלו. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבי זירא, וכאן להתייחס לציור מספר 114, ונכנסים כותלי קטנה לגדולה. אותם כותלי קטנה ממשיכים לתוך חצר הגדולה. ואומר רש"י, ונכנסים כותלי קטנה ובולטים לתוך הגדולה בשתיים ושלוש אמות, דהנך גיפופי דפשו להו מגדולה שעומדים מאחורי פרצת הקטנה, נראים שלא מאותו כותל היה. במילים פשוטות, התופעה הזאת של נכנסים כותלי קטנה לגדולה מבטלים את ההגדרה של אותם עודפים, אותם אגפיים שהתייחסנו אליהם מקודם, שאינם כבר נראים מבחוץ. הגמרא שואלת, אפילו אם תגיד שכותלי הקטנה נכנסים לגדולה, נתייחס לציור מספר 117, ולמה, והשורות הבאות מסומנות כקושיה בת ארבע שורות, ולמה לבוד ותשתרי. גם אם הקטלים האלו נכנסים לגדולה, למה שלא נאמר לבוד ונצמיד אותם לקירות של הגדולה, ושוב פעם יצרנו נראה מבחוץ ושווה מבפנים. וכי תימא דמפלגי טובה, ואולי תגיד, אני לא יכול להגיד לבוד, כי המרווח המפלגי, המרחק, הרווח הוא רב, הסך הכל לבוד הוא רק תוך שלושה טפחים. ואולי המרווח ביניהם לכותל החיצוני של הגדולה זה יותר, יותר משיעור לבו. זה לא נכון. והתני רב עדה בר אבימי קמי דרבי חנינה, קטנה בעשר וגדולה באחת עשרה. הרוחב של הקטנה, החלל של הקטנה היא עשר עמות, ורוחב החלל של הגדולה היא 11 עמות. דיינו, עמה הפרש במידת הרוחב, עמה אחת יש לחלק אותה לחצי וחצי, כי הקטנה היא לכאורה ממוקמת באמצע, אז יש לנו שלושה טפחים מכאן ושלושה טפחים מכאן, וזה שיעור השלושה טפחים האלו. בתוך השלושה טפחים יש את ההמשך, את אובי המשך הכותלי הקטנה, דהיינו הקרבה או הרווח בין כותלי אותם, כניסת כותלי קטנה לכותל הגדולה הוא פחות משלושה טפחים. השלושה טפחים הוא מקיר כותל הגדולה עד לחלל של הקטנה. אז הכניסה של כותלי הקטנה הוא רווח פחות משלושה טפחים לקיר של הגדולה. אז למה שלא נגיד בכל זאת לבוד ונגיד שהקטנה תהיה מותרת? הגמרא עונה, ויש להתייחס לציור מספר 118, אמר רבינה, במופלגים מכותל זה בשניים ומכותל זה בארבעה. אז אין כאן לבוד משני הצדדים. אחד הוא ממש קרוב, הוא תוך שני טפחים, אבל השני הוא ארבעה טפחים. אז לפי זה הקטנה אינה ממוצעת באמצע רוחב הגדולה. הגמרא אומרת, אז מה? אז גם אם רק מצד אחד יש לבוד, ולמה לבוד מרוח אחת ותשתרי? בכל זאת, אם נראה מבחוץ ושווה במפנים הוא דבר שמתיר, אז יש לך את זה כאן, אמנם מצד אחד. אנחנו ממשיכים לדף י'. רבי היא, מה שנאמר מקודם שהקטנה אסורה זה עליבה דשיטת רבי, תאמר בעינן שני פסים, לא מספיק מצד אחד, שנצריך משני הצדדים. דתניא חצר ניתרת בפס אחד, רבי אומר בשני פסים. יש להתייחס לציור מספר 119. רשי אומר למעלה בשורה הראשונה, רבי היא דמר בעינן שני שיעורים לחצר של עשר הנפרצת במלואה. כך אנחנו הצגנו את הדברים מקודם, שמדובר בחצר קטנה שרוחבה עשר והיא נפרצה במלואה לחצר הגדולה. התנא קמא אומר, ונמשיך ברש"י, חצר ניתרת בפס אחד, אם נפרצה לרשות הרבים ונשתייר בה מצד אחד מותרת, ובשאין הפרצה יותר מעשר, אז כינן יותר מעשר לא מהני למחיצה להי חצר. בסדר, אנחנו לא מדברים על פרצה יותר מ-10 עמות. אבל לפי רבי צריכים בשני הצדדים. וכאן הגמרא ממשיכה עם קושיה ארוכה. היי, מי. אי אמרת בשלמה, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון משום לחי. זה יסביר למה הקטנה אסורה. ורבי, שהוא מצריך שני פסים להתיר חצר הנפרצת במלואה, ורבי סבר לה כרבי יוסי, ששיעור לחי שלושה טפחים. וזה כדי להתיר הגדולה. ודרבי זרע ודרבינה לטה. ולא נקבל את התשובות שלהם. רבי זרע ורבינה הופיעו סוף תת עמוד ב'. אנחנו הבלטנו את השמות האלו עם פס כפול. רבי זרע דיבר על נכנסים כותלי קטנה לגדולה, ורבינה דיבר על כך שלא, היא לא, הקטנה לא ממוצעת. אז אם אנחנו לא נקבל את מה שהם אמרו ונאמר שנראה מבחוץ ושווה מבפנים אינו נידון משום לחי, ורבי סובר שלחי צריך להיות כמו שיטת רב יוסי שלושה טפחים, משום הכי ממשיך הגמרא, לכן הסברנו קטנה בעשר וגדולה באחת עשרה, משום דרבי סבר לה כרב יוסי שזה היה בכך היה הפרש של שלושה טפחים משני הצדדים, וזה בגלל שרבי סובר כרב יוסי שכדי שהגדולה תהיה מותרת יש להעמיד שני פסים שכל אחד שיעור שלושה טפחים. אגב, תשימו לב, הוספנו כוכבית בעיגול מצד הגמרא שמחזיר אותנו לתת עמוד ב', והכוכבית המקבילה שלוש שורות מסוף תת עמוד ב', שם מובא אותו מקור תנאי קטנה בעשר גדולה באחת עשרה. ממשיך הגמרא, אלא אי אמרת נראה מבחוץ ושווה מבפנים נידון משום לחי, כמו שרבא ברב הונה אמר בתחילת הסוכיה, ודרבי זירה ודרבינה איתה, וטעם שהקטנה אסורה משום מה שרבי זירה שדיבר על נכנסים כותלי קטנה לגדולה, ומה שאמר רבינה מופלגים מכותל זה בשניים ומכותל זה בארבע, ורבי שיצריך שני פסים ורבי לא סבר לה כרבי יוסי, אלא מה? לכי יכול להיות משהו, זה בשונה רבי יוסי שאמר שצריך הלכת להיות שלושה טפחים. אז אם כך, אם נקבל את הדברים האלו, גדולה באחת עשרה, למה לי? למה היה צורך לתנה להעמיד את הקטנה, את הגדולה בשיעור כזה, 11 עמות? ממה נפשך? איך שתסתכל על זה, לא היה צורך לאחת עשרה, אי למשרי לגדולה קעתי, אם המטרה זה ללמד שהחצר הגדולה תהיה מותרת, בעשר ושני טפחים סגיה, שהקטנה עשר, והגדולה עשר ושני טפחים, ואז יש לי מה שאמרת מקודם, שיטת רבי שצריך שניים, וכל אחד טפח, כי הוא לא סובר כמו, לפי הגישה הזאת, לא סובר כמו רבי יוסי. ואי למשרה לקטנה קעתי, ואם המטרה זה ללמד על איסור הקטנה, להשמינן דמפלגי טובה, היה אפשר ללמד על מרחק גדול יותר מסך הכל עמה, איך שתחלק את זה. גם אם יש מרחק גדול, היא לא תהיה מותרת. למה לצמצם את רוחב הקטנה ל-10 ורוחב הגדולה ל-11? היה אפשר להרחיב את ההפרש גדול יותר. אנחנו נסתכל ברש"י, והיא למסרה לקטנה קעתי כדי שירחקו כותלי אורך הגדולה מכניסתה של קטנה ארבע טפחים מצד אחד, דלא למצי למימה לבוד למשרי, שאם זה ארבע טפחים, אז אתה לא יכול להגיד לבות כדי להתיר את הקטנה. ולהגמורי דאילב אחי הבשרינן לה בקטנה בנראה מבחוץ על ידי לבות. לשמינן היה, אם זה היה מטרה ללמד על איסור הקטנה, לשמינן גדולה רחבה הרבה. ומפליגי טובה, ואז הכניסה לקטנה היא רחוקה מכותלי הגדולה. דאבי מילטה דפסיקה, זה היה הדבר חד משמעי, אז היה הדבר ברור. דהה לאו מילטה דפסיקה היא, דהויל ומפליגה מכותל זה בשלושה, מכותל זה בשלושה. כעת זה לא דבר שהוא ברור וחד משמעי. והיא הגדולה רחבה הרבה, אם הגדולה הייתה רחבה הרבה, לא רק 11 אמות, הוותני, וזה מה שהיה מופיע במקור התנאי, הוגמרינא מינה תפי, היינו לומדים מזה הרבה, יותר, זה משום הפלגה מצרה, ובגלל המרחק, כי אני לא יכול להתייחס אליו כלכי שנראה מבחוץ. והלקה למימה דדק תנה בשיעורין, אי אפשר לומר שזה שתנה אמר שהגדולה היא ב-11 והקטנה ב-10, כי אתה רוצה לדקדק בשיעורין להשמינן דבאחי ודמצרה ובבציר מנחי, לא. שדווקא בשיעורים כאלו נוצר האיסור, ואם המרווח היה פחות היה מותר. דה, אם זה המטרה של התנה, לדגדג בשיעורים, דה בעשרה, אם הגדולה הייתה רחבה 10 עמות ועוד 4 טפחים, נמי מצרה, וכגון דה מופלגת, דה מופלגת בחצי טפח מכאן ובשלושה וחצי מכאן, דה משטר גדולה בגיפוף משהו מכאן ושלושה וחצי מכאן, וקטנה מצרה דלקה לבוד משני רוחות. ולכן ממשיך הגמרא, מזה שהשיעורים הם ככה, הגדולה ב-11 והקטנה ב-10, אל עליו שמע מינה, יש להגיע למסקנה, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון משום לחי, שמע מינה. וזה כפי שאמרנו מקודם, זה אינו, זה לא כרבה ברב הונה. המעוין שהוספנו פה מלווה בכוכבית שמוביל אותנו בשוליים, וכתבנו שימוש במעוינים לצורך תמיעת הגמרא בהמשך, שמובא בהמשך הביטוי תיובדה, דוחים את הרעיון ואיחוד, ואז פוסקים כמו זה ש דחינו. ממשיך הגמרא, אמר רב יוסף, לא שמיע לי השמיטתה. אני לא שמעתי. אנחנו יודעים שרב יוסף עבר תקופה של חולי שבו הוא שכח מה שהוא למד, ואביי בא להחזיר לו, אחר כך שהוא החלים, החזיר לו את מה שנשכח ממנו. אז רב יוסף אומר, לא שמיע לי השמיטתא, דנראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. וכאן אנחנו מסמנים את השורות הבאות כאמירה ארוכה של אביי, וזה ממשיך בערך 7-8 שורות. אמר לי אביי, מה פתאום שאתה אומר אתה לא שמעת על זה? את אמרת ניהלן, אמרת ניהלן, אתה עצמך השמעת את זה. ועל הדבר הבא, דאמר רמי בר אבא, אמר רב הונה. יש לעיין בציור מספר 120 בפירוש חי, לכי המושך עם דופנו של מבוי פחות מארבע אמות, נידון משום לכי, ומשתמש עם חודו הפנימי. 400 עם אותו לחי שממשיך עם הדופן, הוא מושך 400, נידון משום מבוי ואסור להשתמש בכולו. וכל המבוי אסור, כי זה אינו נחשב לחי. ואת אמרי לן עלה, ואתה רב יוסף אמר לגבי הדין של רב הונה, שמע מנתלת, ניתן להסיק מסקנות, שלוש מסקנות. אחד, שמע מנה, מזה שאמרת ש, מזה שרב הונה אמר שמותר להשתמש מחודו הפנימי, אז שמע מנה בין לחיין אסור, רק מהחוד הפנימי מותר להשתמש, אבל בין מול הלכי עצמו אסור. ושמע מנה משך מבוי בארבע, זה ברור ממה שאמרנו מקודם. ושמע מנה, וזה העיקר, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי, כי על זה דובר, זה לחי המושך עם דופנו של מבוי. מי שעומד בתוך המבוי הוא רואה כאילו הדופן של המבוי נמשך, אין כאן, לא רואה לחי, אבל מי שעומד מבחוץ זה כן נראה, ניכר, וזה אם, כמובן אם זה פחות מ-400 הוא נידון משום לחי. אז מה אמרנו? שנראה מבחוץ שווה מבפנים, נידון משום לחי. ואומר הגמרא והלכתה, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. הגמרא שואלת בתמיהה, תיובתה והלכתה, יש מצד הגמרא חץ, נחבר את זה לחץ שראינו למעלה עוד לפני בערך 7-8 שורות, 3 שורות לפני הרחבות. שמה מובא אל עליו שמע מינה, הגמרא הסיקה שם נראה מחוץ ושעה ומבנת אינו נידון משום לחי. שמה מעוין, אנחנו הקדמנו את הסבר למעוינים שם, למעוין שם, וכאן מעוין שאומר נידון משום לחי. והגמרא פוסקת פה שכן נידון משום לחי. אבל ליל דחינו את זה, תיופתה והלכתה, הגמרא אומרת אין, משום דתני רבי חייא קבתי. ואחר שהיה ברייתא של רבי חייא, שמלמד על כך. אתם רואים הכוכבית מצד הגמרא, הכוכבית בעיגול, ט' עמוד ב', אנחנו חוזרים לט' עמוד ב', ורואים בחצי הראשון של העמוד, גם כוכבית, שם מוזכר או כתוב יהודה עמוד א', הבקבנו את השם רבי חייא, ובברייתא הזאת כתוב ש נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. ולכן הגמרא פוסקת כך, שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, כשר כלחי, נידון משום לחי. עד כאן שיעורנו להיום.